אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חבר כנסת ססון גואטה, ליכוד. אהלן.
מה שלומך?
טוב, מה שלומך?
אהלן, תודה לאל, ברוך השם.
שלומי בסדר, המדינה קצת פחות, לא?
המדינה ברור שפחות עם המלחמה ועם מה שעברנו, אז פחות.
אתה יודע, לפעמים אני תוהה, אתם מפונים מהצפון.
אני ממושב גורן.
אתם באלת, אתה מ...
מושב גורן בגליל המערבי.
בדיוק, אתה חקלאי.
כן.
איך אתם מסתדרים? כמה חדרים אתם נמצאים?
בשתי חדרים.
שני חדרים? כמה אנשים?
אני אשתי וארבעה ילדים.
שני חדרים?
כן. זה ברויאל גרדן, אנחנו במלון שאנחנו נמצאים בו, זה מלון שיש בו סלון ועוד חדר שינה, שזה ככה עוזר. לא קל, לא פשוט להיות בבית מלון. אנשים חושבים שלהיות בבית מלון,
לא,
זה
לא, לא.
חופשה, זה הדבר הכי...
זה טוב
הכי...
לסוף שבוע.
טוב לסוף שבוע, לא ליותר מסוף שבוע. אני חזרתי בחודש תשיעי עם הילדים מחופשה בתאילנד, עשיתי איתם איזה שבועיים וחצי, וגם לקראת הסוף כבר היינו זווהים מהחדרים, וכל אחד התגעגע ככה לפרטיות שלו. אז...
ואני רוצה לשאול, אתה מגיע מדי סוף שבוע לאלת,
כן.
אבל יום כמה ימים בשבוע אתה נמצא בצפון עדיין?
אני נמצא בצפון.
יש לך, אתה חקלאי, יש לך שם לולים?
אז זה שם, אנחנו, יש לנו לולים, אני חקלאי, אנחנו מגדלים עופות להטלה, עופות ביצים, וגם אני אוהב לבוא לצפון, מה זה אוהב? אני בא לטפל, לעזור, אני עושה סיורים, לראות מה הם צריכים, כדי לנסות לקדם כמה דברים.
בטח אתה שומע את הטילים מעל הראש שלך.
שומעים, זה בדיוק הבעיה. החבר'ה, אנחנו יישוב מפונק, אנחנו יישוב בסכנת חדירה, ספינו אותנו. אבל יש שם יישובים שמאוד מאוד קשה לחיות שם. תחשוב שיש שם סוללות של תותחנים, יישובים כמו אבדון, אלקו, שן יעקב, יישובים שכל יציאה שלנו הם שומעים, ואם יורים עלינו אז יש להם גם תזעקות. בקיצור, הם חיים את כל המלחמה ב-100 על 100. וזה דבר לא פשוט.
מתי תחזור?
אני מקווה שכמה שיותר מהר.
ברור, אבל...
מתי נחזור?
יש צפי?
אין צפי, אני גם נסה לברר, אתה יודע, אני חבר כנסת, נסה לברר, אני לא מקבל יותר מדי תשובות, אני מקווה שנחזור, שמע, אנחנו קודם כל שתדע שאנחנו חזקים, עם כל הקושי, וזה לא נעים ולא כיף, אבל אנחנו חזקים, אנחנו סבלניים, אנחנו רוצים שבסוף הצבא יעשה את מה שצריך לעשות, כדי שאנחנו נחזור לאזור שלנו ונוכל לחיות בביטחון, ושלא יהיה לנו שום בעיות, ואנחנו סומכים גם על הצבא וגם על הממשלה ועל ראש הממשלה שיעשו את העבודה.
אתה יודע, יש כל הזמן דרישה, לפניך התראיין פה חמד עמאר, חבר שלך.
כן.
ודווקא אבל ממפלגה אחרת, מישראל ביתנו. והוא אמר, צריך להחזיר את החטופים, ברור, it goes without saying, אבל צריך להבין שאנחנו... לא יכולים לאפשר יותר את החיזבאללה שמאיים על יישובי הצפון, ויש לנו עשרות אלפים של אנשים שחיים בתנאים לא תנאים בגלל שהם מפונים. אז אני שואל אותו, איך אתה רוצה לעשות את זה? הרי החיזבאללה תחת איום שלו. הוא אומר, צריך לעשות משהו. אני אומר, מה זה לעשות? מלחמה? עכשיו עם החיזבאללה? אמר, כן.
אני אענה לך זה, תקשיב. שמע, ברור שאני גם בעד איזה מבצע צבאי, כי שמע, בסוף אחרי...
אין מבצע, יש מלחמה.
אני בעד, אני לא יודע מלחמה, בעד מבצע צבאי, ואם צריך מלחמה, אני בסוף צריך להבין שיש אנשים שחיים על הגדר. בסוף צריך להבין שהם גם בפחד, מאז השביעי באוקטובר, אנשים נכנסו לסרטים, לא בא להם לחזור לשם, אנשים מפחדים, לא רוצים לחזור. אנשים מפחדים לבוא ולגור שמה, תחשוב שמדברים שמה
שהבא... חושב, אתם חושבים מחדירות?
בטח.
מנהרות?
בטח.
יש מנהרות?
שמע, הצבא אומר שאין מנהרות, ואנחנו חושבים
טוב,
שכן.
טוב, הצבא פעם...
גם אתה... פעם שעברה הוא אמר שאין מנהרות, ובסוף כן.
ומצאו מנהרות.
מצאו מנהרות. אבל אנחנו אחרי 7 אוקטובר, שעוד ידענו שחיזבאללה כן תכנן את המהלך הזה, ולא חמאס, הרי תמיד הערכות היו שמהצד הלבנוני, שחיזבאללה יעשה את הצעד הזה, ובסוף זה קרה שם בעזה. אז אנחנו לא יכולים לחיות בפחד, ואי אפשר לסמוך עליהם. אבל בסוף אני סומך על, על הצבא ועל הממשלה שעשו את מה שצריך.
אני רוצה להתקדם איתך קצת, התחלנו בצפון, אבל להתקדם לכיוון הדרום. בדרום נמצאים הרבה מאוד אנשים שהם, איך קראנו, מפונים. והמפונים האלה אמרנו שהם נמצאים במצב נפשי לא טוב. אתה לא יכול לגור במשך 4 חודשים, 5 חודשים, אולי יותר, כאשר יש מסביבך ילדים שפוחדים ומרטיבים בלילה. אתם מקבלים את הטיפול הנפשי המתאים?
קודם כל, מקבלים טיפול. אני יכול לספר לך שאני מפונה בבית מלון שלי, יש חבר'ה משדרות וחבר'ה מקריית שמונה, יש בזה, ואנחנו כבר הפכנו להיות שם קהילה. הפכנו באמת להיות קהילה ונחמד, ובשבת או בית כנסת, אנחנו מתפלים ואחרי זה יש לנו אפריטיב, יושבים ביחד והילדים, ונראו זה. עכשיו, אני מהצפון, אני כל פעם ששמעתי שיורדים טילים ויורים כיוון שדרות, אז ידענו כיפת ברזל, כאב לנו, אבל המשכנו בחיים.
הנה, אתמול כיפת ברזל פספסה.
פספסה, ואני אספר לך משהו שנחשפתי אליו, פתאום אתה יודע שאתה נחשף לדברים. כשאני הייתי בבית מלון, עכשיו במלון הקודם שלי, חדר לידי יש איזה משפחה שיש להם איזה ילד מאוד מאוד חמוד ושובב והכל בסדר. ואני חשבתי תמיד שאני מסתכל על הילד ונראות איזה שובב, ואמרתי זה אם אני שלח אותו לעזה, הוא כובש את עזה בשעה, מרוב שהוא היה שובב. ואז באחת השבועות הותה לנו הזקה שבאמצע תפילה היינו בבית כנסת, ואז כולם רצו למקלט, כי הבית כנסת היא במקלט, כולם רצו למקלט, וזה נגמר, כולם יצאו, אני סיימנו להתפלל, אני יוצא החוצה, אני רואה את ההורים. לאבא קוראים אופיר, אני אומר לו, מה עניינים, וזה? אתה לא מה אתה עושה פה? כאילו, הזקה עברה, הוא אומר, ישמע, הילד לוקח לו איזה שעה להתארגן אחרי הזקה. פתאום נחשפת למה שקורה לאוכלוסייה. שמע, יש אנשים שזה פגע להם בנפש, וילדים שזה פגע בהם. ואני חושב שאף אחד במדינת ישראל לא יכול לחיות במציאות הזאת. אין היגיון שמישהו יחיה במציאות הזאת, ובגלל זה אני מאמין אני חושב שצריך לסיים את המהלך הזה, ולאן שראש הממשלה...
אבל איך תסיים את המהלך כאשר יש לך מצד אחד דרישות הזויות של החמאס. תפסיקו את המלחמה ותיסוגו מעזה, ועוד 3 דרישות שהן מטורפות. תחזירו את החטופים, נחזיר לכם את החטופים, מי שנשאר. אבל אתם בתמורה, תפנו, תחזירו את המחבלים שכלואים אצלנו בבתי הסוהר, תחזירו לנו, את כולם, כולל של הנוח'בה, ותיסוגו מרצועת עזה. ישראל לא יכולה לקבל את התנאים ואת הדרישות הללו. על מצד שני יש חטופים. איך זה מסתדר?
ישראל לא יכולה להרשות לעצמה לעשות את זה. אני אספר לך, אני בנושא של החטופים, יש לי, אני מאוד קשה לי עם זה, מאוד קשה לי שיש שם את החטופים, אבל אני מאמין שמבצע צבאי, אני מאמין שכוח, שברגע שהחמאס יריש את הכוח, אתה גם רואה אותו שכמה שיותר חזק ואתה יותר עושה לו, עובד כמו שצריך לעבוד שם, אתה רואה אותם מתחילים יותר יותר לבוא להישבר ולבוא לכיווננו. ואנחנו צריכים להיות חזקים, כי אני לא חושב שאנחנו צריכים לסגת משם, אנחנו לא צריכים לסיים את המבצע, את הלחימה הזאת, ולא לשחרר את הסירים שלהם. אבל אני כן חושב שצריך להחזיר את החטופים, כי מאוד קשה ומאוד כואב, וצריך למצוא איזו עסקה נכונה שלא תפגע בישראל עתידית.
הממשלה עוזרת למפונים.
כן.
אבל לא מספיק. ואתה גם דיברת על הנושא הזה, אתה סיפרת ממקור ראשון, שאתה רואה את המצוקה וכך הלאה. תגיד, למה לא נותנים להם יותר כסף?
לא, אני לא חושב שהממשלה לא עוזרת. אני דיברת
לא, על המצוקה. לא, אמרתי, הממשלה עוזרת.
הממשלה
אבל
עוזרת.
אבל לא מספיק. ככה תלונות, לא?
לא,
אז אמרתי, אני... אתה בדרום.
אני בדרום.
אתה רואה את זה. הממשלה עוזרת במידה מספקת?
הממשלה עוזרת, תקשיב. מאוד קל. אני מפונה... ואני חושב שהממשלה עושה עבודה מצוינת, היא נותנת כסף, אנשים חיים בבתי מלון, אני לא חושב ששום ממשלה לא עשתה את זה לפני זה, שפינתה את התושבים לבית מלון ודאגה להם 3 ארוחות ביום, ולכל מה שצריך. אני חושב שהממשלה דווקא עובדת מאוד מאוד טוב, אני בכנסת גם אני רואה את הדיונים. נראה מה הדיונים, אני רואה מה אנחנו מנסים לעזור ולהקל, ואני גם
ולמילואים נקים משלמים מספיק?
אני חושב, קודם כל...
כי אם היו משלמים מספיק, לא היית מגיש צעד חוק.
אז קודם כל, שום דבר לא מספיק בשביל מילואים נקים. מי שנותן את החיים שלו בשביל המדינה, והולך ותורם ועוזב את הבית...
כן, אבל בוא נחשוב באמת...
אני הגשתי שלוש הצעות חוק.
אני כרגע מדבר על חוק המילואים נקים.
אני להגדיל להם את ההגנה מפיתורים 130 ל-90 יום, מה שהגשתי.
כן. בין השאר, יש לך עוד.
יש לי עוד. יש כמה, בגלל זה שאלתי אותך. אני חושב, זה עלה ודווקא עכשיו רציתי שזה יעלה בשביל להעביר את זה, אבל האוצר אומר שהוא הגיע להסכם עם ההסתדרות בנושא. אני הגשתי את הצעת חוק לפני בערך חודש בנושא הזה.
הצעת חוק פרטית.
כן.
אבל יש בהם הצעות חוק פרטיות כרגע.
לא, אבל עכשיו זהו, התחילו לעלות.
התחילו,
כן. היה עד עכשיו הסכמים עם האופוזיציה, קואליציה, שהכל בהסכמה וזה, ועכשיו זה התחיל להשתחרר, זהו. התחילו לעבור הצעות חוק פרטיות.
אוקיי, מה אומרת הצעת החוק?
הצעת חוק אומרת שאני רוצה להגן עליו בפיתורים מ-30 יום ל-90 יום. הרי מה שאנחנו חווים במציאות עכשיו, בחיים לא היה מצב שבחורצ'יק הלך למילואים, ופתאום נשאר 100 יום.
חוזר, אין לו עבודה.
ואין לו עבודה. הוא אחרי, אתה יודע, בן אדם הלך מילואים, שבועיים, שלוש, חזר.
אבל אתה יכול להבין גם את המעסיקים.
אני גם מבין את המעסיק. אז אנחנו גם מצד שני כן
דואגים. שיהיו למעסיקים.
אז אנחנו גם, אני צריך להבין את כולם. אבל אני צריך לדעת שאני צריך לשמור על זה, שיוצא להגן על המדינה ועל הילדים שלי ועליי, בגופו ונותן מעצמו והולך ונלחם שם. אז קודם כל הוא מעניין אותי. העסק מעניין אותי ואני צריך לשמור עליו ולתת לו תמריצים וכל מה שאפשר כדי לעזור שהעסק ישרוד, כי זה גם חשוב שיהיה למילואים מאיפה, לאן לחזור לעבוד. אבל כן, להגן עליו, שמע, בסוף אני רואה שיש גל פיתורים, הבן אדם יוצא למילואים, נעלם מהיום, אז יבוא המעסיק, יגיד לי, שמע, הוא נעלם, עכשיו ייעלם לחצי שנה, ניקח מישהו במקומו, ואז הוא אחרי שהוא נתן מעצמו בשביל המדינה, הוא יחזור ולא יהיה לו מאיפה להתפרנס. אז אני כן חושב שצריך לשמור.
הצעת חוק שנייה?
הצעת חוק השנייה שהגשתי, לא רק מילואים נקמי, הגשתי גם הצעת חוק כחול לבן. לטוס כחול, אני מאמין ביצור מקומי, בתעשייה מקומית, בחברות ישראליות, זה מה שאני מאמין ומנסה לקדם. והגשתי הצעת חוק, לטוס כחול לבן, מה זה אומר? אני אומר, שמה, אני רוצה שאם יש מכרז ממשלתי, שאם יוצאים משלחות מהמדינה או משהו, יטוסו לחול, שיתנו עדיפות לטוס בכחול לבן. אני לא אומר בכל מחיר, אני אומר, אם ניקח הצעה ויבוא איזה חברה זרה, והיא תגיד, אני רוצה $400, אז עוד 10% יהיה מותר לחברה הישראלית לסטות, בשביל שלהם תהיה עדיפות לקבל את העבודה. כי אנחנו חייבים לעזור ולקדם את החברות הישראליות.
אבל אלה זאת חברה פרטית.
לא רק אלה, למשל את אלה, אלה,
אלה, לקחתי דוגבה, אלה, לרקיע.
כן? מה זה חברה? אני רוצה לעודד, אין קשר לפרטית, זה לא קשר למדינה, לעודד כל העסק מקומי אני מודד, כל יצור מקומי, אם זה בחקלאות שאני חושב שצריך...
תגיד לי, דרך אגב, בחקלאות אתם מקבלים סיוע?
בחקלאות אנחנו מקבלים
סיוע. כי אני שומע שם שמפציצים את הלולים, חבל על הזמן.
כן, רוב המכסות, הרי מה זה העניין של הלולי הטלה? שאלו לארץ, שמו את היישובים, שאלו לארץ, שמו אותנו כמו איזה גדר אנושית שם, על קו, על הגבול הלבנון. זה מושבים שאפילו אז הביאו עדות, מושבים, מרוקאים, טריפולטיים, מכל מיני עדות, קורדים וזה. אז רוב המושבים שעל הגבול, והיחידת ייצור שנתנו לנו זה מכסות ביצים. ואז אנחנו גדלים שם את הלולים. אז עכשיו יש לולים, נפגע במרגליות, בדובב, בשטולה, שהפציצו לנו אותם עם מונטט. ואני גם יכול לספר לך...
אתם מקבלים סיוע?
מקבלים סיוע, אבל אני אספר לך משהו יותר יפה מזה. שהחקלאים, החקלאים שלנו... גם שמפציצים אותם לרגע לא עזבו, וממשיכים לאסוף ביצים, וממשיכים לבוא למשק, ולאסוף ולטפל במשק, כדי לספק את התוצרת שלהם לתושבי המדינה.
ימי חופשה.
כן.
עוד הצעת חוק. וואלה, אתה פעיל.
אני מנסה, אתה יודע, ככה, מנסה להיות פעיל. בימי חופשה, הרי בימי חופשה, מה שקרה, שיותר משנתיים, בן אדם לא יכול לגור ימי חופשה. עכשיו אני ראיתי את החבר'ה המילואיניקים פה שיצאו מאוקטובר למילואים, ואם היה לו בתוכניות שהוא רוצה לצאת לחופשה ולנצל חלק מהימים, והוא לא הצליח קו במלחמה, עכשיו אחרי שנתיים זה מתאפס להם, כי נשאר להם רק מה שבצובר.
זה החוק.
אז אני חשבתי שלהקל על המילואיניקים.
על המילואיניקים. יפה. טוב, עובדים זרים, יש לכם אצלכם?
בטח. אני פעיל.
לא ברחו?
ברחו. ברוב המקומות כן ברחו. חלק הצלחנו להחזיר אותם, חלק נשארו, ו... יש בעיה של עובדים זרים לא מהיום. הבעיה של עובדים זרים היא...
עכשיו יש לכם פי שתיים בעיה, כי הערבים כבר הפסיקו להגיע לכאן.
לא מכניסים פלסטינאים.
וטוב שכך.
וטוב שכך, כאילו. אתה יודע.
אבל תגיד, הממשלה לא הביאה איזושהי הצעה כן להחזיר חלק מאלה שעובדים כאן מיהודה ושומרון? מהשטחים הפלסטינים?
לא, לא שאני מכיר.
מהשטחים שבהם גרים הפלסטינים?
לא, לא שאני מכיר. אצלנו אין פלסטינים. אנחנו בחקלאות...
לא, שאלתי הממשלה, דיברו על זה.
דיברו שכן.
שכן להעביר.
שר הביטחון תומך ולהחזיר...
תגיד, אבל מי יסכים לגור במקום שבו מסתובבים לו שם איזה חמישה משכם ג'נין, אני יודע?
זה בדיוק הבעיה, אף אחד לא יסכים לגור, בגלל זה לא מכניסים אותם ולא רוצים להביא אותם. אבל בנושא של העובדים זרים, אני חייב לספר לך שאנחנו במצוקת עובדים זרים לפני זה, אין הרבה ידיים עובדות, לא כל אחד רוצה לעבוד בחקלאות ובכל עבודה קשה, ועכשיו אחרי המשבר של המלחמה, אז המדינה קצת הגדילה לנו את המכסות ואת ה...
סיירת יחד עם חבר הכנסת דוד ביטן, ירו עליכם.
כן. הלכנו, עשינו סיור בדרום, והלכנו לחממות של עגבניות. עכשיו אני אספר לך משהו על החקלאים. הרי אתה יודע, כיפת ברזל מיירטת איפה שהטיל אמור ליפול באיזה עיר, בשטח מיושב. לא בשטחים פתוחים, שהטיל עומד ליפול בשטחים פתוחים.
ואתם נמצאים בשטחים פתוחים ששם הטיל.
איפה החקלאות הישראלית? בשטחים פתוחים. עכשיו אתה צריך להבין מה החקלאים הישראלים עוברים. החקלאים הישראלים מסכנים את עצמם, כדי לבוא ולהביא את התוצרת ולהכיל אתכם. ואז היינו בסיור. היה שלום דנינו גם, ודוד ויטן, שראש ועדת כלכלה, שתי אנשים מאוד מאוד אהובים עליי, ומאוד רציניים. ועשינו סיור, ובאמצע הסיור, הזקה. אבל אתה יודע, אנחנו בשטחים פתוחים, אז כיפת ברזל לא ביירטית, אבל היינו רחוקים גם מהמיגונית, ואז שכבנו על הרצפה, ובסוף באמת הייתה נפילה.
דוד ביטן שכב על הרצפה?
דוד התכופף ליד האוטו.
כי הוא די אמיץ.
הוא די אמיץ. את האמת דאגתי לו, אני הרמתי את הראש, דוד, מה איתך? אבל נפל איזה 100 מטר מאיתנו.
וואו.
הפצמר הזה, טיל, לא יודע איך לקרוא לזה, כי לא הספקנו להיכנס למיקונית, והיה בום. ואז, אתה יודע, הסברתי להם מה החקלאים
הישראלים. תראה, החקלאים נהרגו מירינון תת.
נהרג חבר טוב שלי.
באמת?
היה לוזן במושב נטוע.
וואו.
הוא קיבל נונטד, הוא נהרג, גם פרסמתי בפייסבוק, הוא היה חבר מאוד מאוד טוב שלי. והמשפחה שלו במקור, גם המושב שלי, הוא גר בנטוע, אבל במקור שלהם הם יגור.
תגיד, אתה מרוצה מתפקוד הממשלה?
מאוד.
כולל בן גביר וסמוטריץ'?
כן.
כי אתה יודע, הם לא מסתדרים כל כך בתוך הממשלה. בן גביר וסמוטריץ' שיש להם את האג'נדה שלהם, היא לא תמיד תואמת את האג'נדה של הליכוד ושל ראש הממשלה.
בסדר, שמע,
אבל אין להם ברירה.
גם בתוך הליכוד, האג'נדות שלי ושל דן אילוז הן שונות. אנחנו בתוך הליכוד, וזה מה שמיוחד בתוך הליכוד.
זה לא, השוואה שלך לא מתאימה.
למה? תקשיב, קודם כל אני חושב שהם עושים את העבודה הטובה. אני חושב שבן גביר מנסה לעשות עבודה עם כמה שיכול אחרי כל מה ש... אם אתה רואה שלא נותנים לו יותר מדי לזוז.
הוא קצת נרגע, לא, בן גביר? או שעדיין...
תשמע, אני אגיד לך משהו, הייתי מבסוט עליו. למה אני אומר שהוא טוב? הייתי באיזה סיור בדרום תל אביב. ואז ישבתי שם עם החבר'ה ועשינו סיור עם כל הבלגנים של הפליטים שם והפשע, והיה שם הרבה אלימות. וכל פעם, אתה יודע, ראינו את זה בחדשות גם שהתלונות. ופתאום החבר'ה שם, מה זה משפחים אותו? אומרים, שמע, הוא הביא, הוא דאג שיהיה מפקד לאזור הזה, מפקד טוב. ופתאום, כאילו, כל טלפון קטן מגיעים, ויש טיפול, והם אומרים, שמע, הוא הוריד ב-80% את הבעיות שם. הם מרגישים יותר... באמת, אני תיאלתי.
למה זה לא מפורסם?
כי נראה לי, לאף אחד אין אינטרס לפרגן לבן גביר. לאף אחד אין אינטרס לפרגן לממשלה הזאת. מה שמעניין את חלק מהציבור, או את אלה שיושבים באולפנים, זה איך לפרק את הממשלה, ולא להגיד במה היא טובה.
תראה, יאיר לפיד, שאתם הצעתם לו להצטרף, אמר, אני מוכן להצטרף. אבל יש לי תנאים, בלי בן גביר וסמוטריץ'.
למה?
שאל את יאיר, למה?
אני חושב שזה לא רציני. כל החרמות האלה לא מובילים לשום דבר.
אתה אומר, הוא,
במקום,
לא...
הוא במקום לתת דוגמה שאין דבר כזה חרמות, ובמקום לתת דוגמה לאחדות, אחרי כל מה שעברנו, כי זה הזמן שלנו להיות מאוחדים ולאהוב ולשאיר את כל החרמות והשנאה בצד, אז הוא מוביל את זה.
בוא נדבר קצת עכשיו על אפשרות למבצע ברפיח. מבצע ברפיח זה סיפור מההפטרה. מצרים לא בדיוק אוהבת את זה, בלשון המעטה, למרות שהם והפלסטינאים זה לא איזה אהבה גדולה, אבל המצרים לא רוצים שישראל תיכנס לרפיח. מה ישראל צריכה לעשות? להריב עם המצרים?
אני לא חושב שישראל צריכה להריב עם המצרים, אבל ישראל צריכה לחשוב רק על עצמה. ואני חושב שצריך לנסות ולהסביר, ואני חושב שגם המצרים בסוף, שאומרים לא, 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 הם בסוף יבינו. המצרים לא נכנסו להם, ורצחו להם אלף ומשהו איש, ולמצרים לנסו את הבנות שלהם, והרגו להם את הילדים שלהם. אז גם המצרים צריכים להבין, אי אפשר להתחשב בכולם, ובסוף יארגו אותנו.
ואם הם לא יבינו?
אני מאמין שהם יבינו, אני סומך...
למה, אתה יודע משהו שאנחנו לא יודעים?
לא, אבל אני סומך על ראש הממשלה שלי שהוא מוכיח כל פעם מחדש שהוא יודע לתת לכולם להבין.
אני מקווה מאוד שהמצרים יבינו כי זה חובה, אבל למה סמוטריץ' כל כך כועס? הוא מדבר על המצרים בצורה שהם לא מוכנים לקבל את זה. אז אם אולי ראש הממשלה יודע להביא את הפתרון, בסדר. למה צריך לדבר ככה על המצרים?
אני לא, אני אסביר לך מה שסמוטריץ' כועס, זה מה שמיוחד. תקשיב, אני וסמוטריץ' לא מסתכלים, הוא בתודעה.
הביאה ביקורת חריפה ביותר, והמצרים מאוד לא אהבו את זה.
אני אספר לך. אני וסמוטריץ' זה לא, זה סמוטריץ', תודה, בעניין הכלכלי, הוא ימינה, אני יותר שמאלה. אבל בנושא אחד, אני איתו באהבת הארץ ואהבת העם. וזה מה שסמוטריץ' כואב לו.
כולנו, זה אין לזה קשר.
סמוטריץ' זה מה שכואב לו. לא ראיתי את ההתבטאויות, אבל זה, אני בטוח שזה מה שיש לי.
אני יכול להגיד לך מה המצרים אמרו. מדובר בפגיעה בניסיון לבלימת המשבר בעזה. מביש ומצער ששר האוצר הישראלי יוצא בהצהרות חסרות אחריות. הצהרות חסרות אחריות. זה המצרים אומרים.
לא ראיתי מה הוא אמר, ואם המצרים אומרים זה גם בסדר, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לעשות את העבודה שלנו. בסוף אותנו רצחו ואותנו...
אני מקבל את מה שאתה אומר, אבל אתה יודע, זה לא מצרים. זה ארצות הברית, וזה אנגליה, וזה צרפת. ההתנגדות מאוד חזקה. אנחנו נחזור חזרה לכניסה עם טילים ותותחים בצורה כל כך מסיבית כמו שעשינו בצפון, או שלא?
אני מאמין שאם לא יהיה הסכם שאנחנו נהיה מרוצים ממנו ונדע שאנחנו יכולים להחזיר את הביטחון, אנחנו ניכנס ואין לנו ברירה ואנחנו צריכים לעשות את זה. אני חושב שדי עם הנחמדות ודי להתחשב בכל השאר.
כתבת, זכיתי לפגוש בלשכתי את עידן מרש, פעיל חברתי למען אנשים בעלי מוגבלויות.
נכון. אחלה עידן. הוא בא לבקר אותי. ילד, חכם, שעל כיסא חשמלי שיש לו איזה נכות מסוים.
כיסא גלגלים.
כיסא גלגלים. ונהניתי, לשבתי איתו בחור אחלה, שאני רוצה גם לעזור לו. הוא בא, דיבר איתי קצת מה צריך לקדם, מה צריך לעשות, ו... זה הפעם ראשונה, פעם אחת נפגשנו.
יפה. חבר כנסת, ססון גואטה, תודה.
תודה
שבת
לך.
שבת שלום.
תודה, שבת שלום.
עברה חצי שעה כמעט.
באמת. וואלה, היה טוב.
תודה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.